הרב בני לאו.
בשעה טובה אנחנו נכנסים לספר האחרון של התנ"ך, לספר דברי הימים. כל אחד יודע שדברי הימים הוא סוג של מארז של סיפורים, של כרונולוגיות, שיושבים אנשי יהודה בימי בית שני אחרי שיבת ציון, ומספרים את הסיפור של כל תולדות העם הזה, אבל בעיניים שלהם. זהו ספר מאוד מאוד יהודי, של שבט יהודה. אם התנ"ך שייך לכל העם, לכל 12 השבטים, ספר דברי הימים אומר את זה במפורש, אנחנו רוצים לספר את הסיפור שלנו, את הסיפור של מלכי יהודה ושל ירושלים. ובהיותו ספר כזה, הנרטיב, הסיפור שמסופר, הוא מאוד מכוון. הוא מכוון והעיניים שלו נשואות ישר אל ליבה של הממלכה הירושלמית, אל תוך החוויה היהודית, וככה הספר הזה זורם פנימה, כשהוא משליך הצידה את כל מה שלא שייך לליבה המרכזית שלו. ככה אנחנו נחווה את הספר הזה, דברי הימים א', דברי הימים ב', שבועות ארוכים הספר הזה ילווה את עולמנו עד לסיום המסע של 929, ועם הפתיחה הזאת שאני אומר, כבר אני שואל את השאלה הראשונה, איך יכול להיות שאם הספר הזה הוא כל כך מכוון יהודי, כל כך מכוון ירושלמי, 54 פסוקים של פרק א' מספרים את סיפור האנושות. יש מושג שנקרא 70 העמים, נכון? יש מושג שנקרא מימי נוח, שאומרים העולם בנוי מ-70 עממים או 70 לאומים. המושג הזה נולד כאן, הוא נולד כאן בפרק א' של דברי הימים א', שמספר לנו את סיפור תולדות מאדם ועד נוח, אחר כך זה ילך קצת מנוח ועד אברהם, וזה יוביל אותנו עד למלכי אדום של המקבילים ליעקב. המהלך הזה של תולדות האנושות שהולכת מבריאת האדם ועד לעמים שסובבים את המזרח הקדום, זהו סיפורו של פרק א', ואתה שואל את עצמך, אם הוא כל כך מכוון מטרה מחבר, הסופר, האורך של ספר דברי הימים, אז למה הוא מקדיש כל כך הרבה פסוקים לדבר שזה לא הוא, זה לא היהודי, אלא זה האוניברסלי, זה הכלל אנושי? יכול להיות שהמפתח נמצא כבר בפסוק הראשון, שהוא קצר מאוד ומדויק מאוד, אדם שת אנוש. זה פסוק. מי שרוצה ללמוד פסוק קצר בעל פה, הנה הוא, אדם שת אנוש. מי ששם לב, שם לב מיד, שמדלגים פה על סיפור קין והבל, הוא לא רלוונטי לכרונולוגיה של תולדות האנושות, אבל גם הוא שם לב שאני אומר אנושות, מדובר על צאצאים של אנוש, זה שנולד לשת, זה שממשיך את הבריאה אחרי סיפור קין והבל, אלא הולך אל העולם שמוביל אותנו 10 דורות מאדם ועד נוח, ואחר כך 10 דורות מנוח ועד אברהם, כשבאמצע יספרו לנו את סיפור כל העולם כולו. למה? למה ספר היהודים, ספר תולדות היהודים, מתחיל עם סיפור תולדות האנושות, תולדות 70 העמים? יש לזה מן הסתם הרבה סיבות, ואני רוצה להעלות סברה, להעלות מחשבה, שהחיבור הזה, שהוא כל כך כל כך מיוחד לנו, הוא מבקש להתחיל את הסיפור הגדול שלנו, של העם היהודי, בסיפור הגדול של האנושות. ואולי להגיד לנו ללומדי התורה, שמבדילים את היהודים מכלל האנושות, שאומרים אשר בחר בנו, שאומרים אתה בחרתנו, שאומרים הבדילנו מן הגויים. התודעה היהודית היא תודעה של הבדלה, היא תודעה של עם לבדד, היא תודעה של ייחוד, היא תודעה שלא מתערבבת. דווקא בגלל התודעה הזאת, יש משהו בפרק הזה שרוצה לומר הראשית. הראשית שייכת לכל האנושות, יש לנו אבא אחד קדמון, יש לנו סיפור אחד ראשוני, ואנחנו חלק מעולם, עולם מאוד מאוד גדול, מאוד מגוון של 70 עמים, 70 זה גם מספר, אתם יודעים, יכול להיות גם מספר טיפולוגי, אנחנו שייכים כולנו לאיזושהי תמונת אנושות אחת, והרעיון הזה, שיש פה 70 עמים, אנחנו בתוכם, הסיפור שלנו בפרקים הבאים ילך ויתחדד, ילך ויתבודד, אבל לפני הכל אנחנו רוצים להגיד, אנחנו שייכים לתולדות האנושות. זה ספר תולדות אדם, אנחנו לוקחים את ספר תולדות אדם מראשיתו, ולפני שמספרים את סיפור היהודי, מספרים את סיפור האוניברסלי. יש מחלוקת מאוד מפורסמת בין רבי עקיבא לבין עזאי, ששואלים את השאלה מהו הפסוק או מהו המשפט שהיית אומר עליו בנוי הכל, עליו בנוי כל הבניין. רבי עקיבא אומר את המשפט המפורסם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכשאתה חושב על הפסוק הזה, הוא כל כך יפה, ואהבת לרעך כמוך, אתה אומר, אני רוצה שהעולם יאהב אותי, אז תאהב את העולם. רעך זקוק לאהבה כמו שאתה זקוק לה, ולכן ואהבת לרעך כמוך. אבל אז בא בן עזאי, ואומר את המשפט הפחות מוכר, אבל לא פחות עוצמתי. אומר לו בן עזאי לרבי עקיבא, זה ספר תולדות אדם, כלל גדול מזה. אתה רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני בא ואומר, תולדות אדם זה ראשית יותר, זה כולל יותר, זה חשוב יותר. מה ההבדל בין ואהבת לרעך לבין תולדות אדם? ואהבת לרעך מחייב אותי להגיד מי הוא הרע שלי, ויבואו פרשנים לאורך הדורות ויגידו, רעך זה מי שמתנהג כמוך, רעך זה מי ששומר מצוות כמוך, רעך זה הסביבה הטבעית ההומוגנית שלך, ומי שהוא לא רעך בהתנהגות, בהתנהלות, בקיום מצוות, אז אתה לא מחויב במצוות ואהבת, אתה יכול לבודד גם אותו מתוך עולמך. בא ספר תולדות אדם ואומר, אנחנו משפחה אחת, יש לנו ראשית אחת, יש לנו סיפור אחד, ואם אני אשתמש במילותיו של הנביא מלאכי, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? יש פה משפט מאוד מאוד מעניין, שאם אני רוצה לדבר על ספר מלאכי אחרון הנביאים, אני מנסה להבין מה הוא אומר, הוא יוצא נגד נישואי תערובת, הוא נושא נגד כל האנשים שעזבו את נשותיהם היהודיות והלכו לנשים נוכריות, ואז פתאום הוא אומר, אב אחד לכולנו, אל אחד בראנו. טוען אברבנאל שאת המשפט הזה אמרו היהודים שנישאו בנישואי התערובת. הם אומרים, מה אתה רוצה? מה רע בזה? מה רע שאנחנו נושאים את נשות הארץ בנות נחר? הרי לימדת אותנו להיות אוניברסליים, לימדת אותנו להכיל את כולם, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו. עונה מלאכי לעם הזה, אתם צודקים, באמת אב אחד לכולנו, באמת אל אחד בראנו, אבל מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? כאילו התשובה היא, אתה יכול להיות גם אוניברסלי וגם ייחודי פרטיקולרי, שיש ברית לאבותיך שמבדילה אותך מכל העמים. אתה גם שייך וגם נפרד. זוהי בעצם הבשורה הכי גדולה שאיתו יוצא ספר דברי הימים לדרך. אנחנו נראה בהמשך הדרך את הסיפור היהודי, וכמעט ורק את הסיפור היהודי. אבל לפני שאתה מספר את הסיפור הפרטי שלך, תיזכר שאתה באת מראשית העולם, מהעולם ששייך לכל בני אדם, כי כולנו נברנו בצלם אלוהים.